המשנה באבות אומרת, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. משה, בלי רגע סידור מחילה דאטה, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, שנאמר צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. מחילה, יישר כוח. אז המשנה שמה מדברת על מעלה שאדם גורם לאחרים לעשות מצוות, זה נקרא מזכה את הרבים. מזכה את הרבים זה לא מביא להם אוכל ושתייה וכו'. מזכה את הרבים בלימוד תורה, בקיום מצוות, בקידוש השם, בכל מיני עניינים שהם עבודת הקדוש ברוך הוא. הנה, זה ברייתא, לא כתוב מי המדבר שמה. כתוב שמה ככה. למעשה זה לא ברייתא, זה משנה. זה פרק חמישי, האחרון של פרקי אבות. י' ח', כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. וכל המחטא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים. זכות הרבים, תלוי בו, שנאמר, צדקת אדוני עשה, משפטיו עם ישראל. ורבעם בן נבט, חטא והחטא את הרבים. חטא הרבים, תלוי בו, שנאמר, על חטאות ירבעם, אשר חטא ואשר החטא את ישראל. כלומר, זה שעושה מצוות לאחרים, גורם להם שעשו מצוות, כל המצוות שאחרים עושים, נזקפים עליו כאילו הוא עשה אותם. אז פעמיים פה מצווה, פעם כאילו שלא, פעם זה שלהם. כל אחד ואחד שעושה, זה נזקף גם לזכות זה שגרם להם לעשות. וכן להפך, חס ושלום, גרם להם לעשות איזה עוון, או הביא אותם לידי איזה תקלה, כל החטאים שהם עושים נחשבים שלא. כי הפסוק אומר, על חטאות ירבעם אשר חטא, ואשר החטא את ישראל. כלומר, גם מה שישראל חטאו, נכון שאלה שחטאו יש להם עונש, נרשם להם עוון, אבל הכל נזקף על חשבונו של ירבעם בן נבט. עכשיו השאלה, שאלו מה הקשר בין המשנה הזאת לפסוקים האלה. אז כי חסרים לנו פסוקים של זיכוי הרבים, מצדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. הפסוק לא כל כך מובהר ומתואר שכל המצוות שעושה עובר אליו. וכן מה הסוד של הקשר הזה, מה העניין, מה המעלה של זיכוי הרבים. אגב, נבין את זה. כי למה? האמת שכך ספרי המושג, כך רבנו יונה גם כותב. כותב, אדם צריך לשוב בתשובה על החטאים שעשה. אבל לפעמים הוא לא יודע על איזה מהם יתחיל ואיזה מהם ידבר ומה תיקון יעשה. בפרט היום אנחנו דור חלש. תראה בכל בו שכולם סומכים עליו, הוא כתב לעשות תעניות. כתב על כל עוון ועוון, שני, חמישי ושני. אם אדם יתחיל לעשות חשבונות, צריך לחיות 700 שנה ולצום שני, חמישי, שני, ושלא יחול ראש חודש או חנוכה באמצע. אז לא יגמור מזה. מה יעשה האדם? ודאי שטוב לצום, כמו שאמרנו, פחות פעם בכמה זמן, או פעם בחודש, כמו שכתב ספר חסידים. רבי יהודה חסיד כתב, שאמר חסיד אחד לבנו, לא יעברו עליך 30 יום בלי תענית. זה סגולה נגד יצר הרע. בפרט בחורף, שזה קל, היום קצר. לא צריך לצום גם ביום וגם בלילה. הערב נגמר בשעה 5, יכול לאכול כבר. מתחיל בבוקר, גם כן ב-5, מ-5 עד 5. מה יש בזה? לא כל כך נורא, זה לא דבר כל כך קשה. אז זה פעם בחודש, זה טוב. בפרט ערב ראש חודש, או איזה תאריך אחר שיש בו איזה יום תפילה, או יום שיש בו איזה התעוררות מיוחדת, כמו שיחל איזה פטירת צדיקים באותו יום. כמו רבי יהודה הנשיא, יוצא י"ד כסלו, ט"ו כסלו. אז אפשר גם אם יחול בשבת, לא יחול בשבת השנה. אבל אם יחל בשבת, יצום יום קודם. וכן על זה הדרך, לא חסרים תאריכים טובים בחודש שגם מצווה להתענות בהם, כמו שבעה באדר, חמישה באב, פטירת רבנו ארי, ועוד אחרים כאלה ודומיהם. אבל אני מדבר כעת על תיקון עוונות. אומר, הדרך הטובה והקלה שאתה יכול להשיג במעט זמן ומעט מאמץ הרבה זכויות, זה לגרום לאחרים לעשות מצוות. למשל, חסר איזה ספרים באיזה מקום, ספרים שמשתמשים בהם. והוא קונה להם, מביא להם. אם הוא לא יודע, ואם הוא יודע ללמוד, הוא יודע ללמד, זוכה שאחרים ילמדו ממנו. או כל איזה דבר שיש בו זכות הרבים, אפשר לפתוח שיעור תורה, להקים איזה מניין, שיתפללו כמו שצריך כהוגן, ויש להם איזה טעות בהלכה, מנהג לא נכון נוהגים. והוא הולך ומשתדל, בדרך טובה, בדרך ישרה, ליישר אותם. והם שומעים לו. ואחרי זה מעתיקים את הדברים האלה האחרים. כל אלה שעושים אחר כך את המצווה הזאת, נזקף לזכותו של היוזם. זה שהתחיל בזה, הוא נקרא מעמיד. הכל הולך אחר המעמיד. כך כתב גם רבי משה בן מכיר. כמו היה בדורו של מרן, רבי יוסף קארו. רבי משה בן מכיר, בעל סדר היום, זה ספר חשוב מאוד, שהרבה מהפוסקים מביאים את דברם. הוא חי לפני 450 שנה. כותב רבי משה בן מכיר, בספרו סדר היום, כמה צריך אדם, אפילו לא חכם גדול, יודע מעט ספר, ללכת למקומות שיש שם אנשים רחוקים מתורה, מושבים, קיבוצים, אני יודע, שכונות, שם אין להם לא שיעור ולא כלום, לקבץ לו 10, 15, אפילו 5 בני אדם, וילמד אותם תורה. ואז יחזק אותם. אחרי שמע השני יגיד, זה בא מבחוץ, כעת בא משתלט עלינו, אני אראה לו מה זה, אני אפתח כעת שיעור, שיפתח. גם לך יהיה, גם לא יהיה. אחר כך הוא יבוא, יפתח עוד את הכנסת. וכך הוא אומר, כל אלה שמקנאים בו ולומדים ממנו, מעתיקים אותו, הכל נזקף לזכותו של זה שהתחיל. כי הכל הולך אחר המעמיד. ואפילו הוא נפתח כבר, עברו 500 שנה, הכל שלו. תראה מה זכר מרן רבי יוסף קארו. כתב את ספרו שולחן ערוך, ועד היום כל ישראל לומדים אותו. תראה כמה מפרשים יש על השולחן ערוך. מאות מאות של מפרשים. אשכנזים, ספרדים, מכל הקהילות, מכל העדות, שכתבו פירושים ושיטות וחיבורים על הספר שולחן ערוך. וכן על זה הדרך, זה שיוזם איזה דבר. או נגיד שזה ספר שלא יצא לאור, אין אותו בשוק, והוא ספר נחוץ, הוא מתאים לכל. והוא הולך, מפיץ אותו, מדפיס אותו, דואג לפרסם אותו ברבים. זה נקרא מזכה את הרבים. וכן על זה הדרך, ורבים זה לא צריך שיהיה אלפים של אנשים. אפילו 10, 15 איש, 5 אנשים, עוד אנשים. הוא מפיץ להם תורה, מוסיף להם דעת, מוסיף להם חוכמה, מוסיף להם בינה, מוסיף להם יראת השם, זה יש לו זכות גדולה מאוד. ועל זה אמר, משה רבנו עליו השלום, אין מזכה הרבים בעולם כמוהו. זה מה שהמשנה אומרת. משה זכה וזיכה את הרבים. מה זה זכה? בהתחלה הוא עבד. הרי הוא גדל בבית פרעה, הוא לא נולד תלמיד חכם. לא נולד גאון, הוא נולד בהתחלה, משה קראו לו, 7 שמות היו לו. וזאת בתיה, עליה שלום, זכתה, יצאה מגילולי בית אביה אותו היום, ונזדמן לה משה רבנו שם, ואיזה מציאה גדולה זכתה, עשתה את הפייס של חייה, אומרים. זאת, הלכה והצילה אותו, וגידלה אותו, ונקראת אמו, כך כתוב בספר דברי הימים. כמורה אומרת, בני עזובה, עזובה, וכי היא ילדתו, את קוטאל ואבי סוכו, אבי גדור, אלא מלמד שכל המגדל את בן חברו, כאילו ילדו. הנה, תאר לך, לפעמים בן אדם, תופס איזה מישהו, מגדל אותו, מחזק אותו, אחר כך כל התורה שזה למד, הכל זה של אותו האיש. תראה כמה זה חשוב. מה התכוונת להניח תפילין? במיד רחוב. לא, במיד רחוב אתה מתכוון. מותר שם עוברים פריצות, יראה פריצות. פריצות אחת דוחה 1,000 הנחות תפילין. מה עשה? אוי ואבוי. לא, כל דבר צריך לדעת איפה. איפה שאין, איפה בשוק למשל, שאין אנשים, אין נשים. או במקום שאנשים לא יניחו תפילין, או בית הכנסת, קורא להם שם. הנה חינמי. אבל לא רק זה, לא חסר מצוות לעשות. לא חסר דברים שצריך לעשות. למשל, יש בעבודה, לפעמים מארגנים שם בנחה, מארגנים שם ערבית, אפילו יש שם מחללי שבת. אני אומר להם, אפילו רוב המניין מחללי שבת, תארגנו שם. זה דבר טוב, ככה הם מתקרבים לעבודת השם. אחר כך גם אחד יבוא, ייקח ספר, ייקח להם 2 הלכות כל יום. אז זה עוד 2 הלכות, הנה עוד מצווה. אחר כך השני שומע, בזכם בעבודה ככה עושים, גם אצלי אני אעשה כך. וכך עושה השני, וכך עושה השלישי, וכך עושה הרביעי. זה נקרא זיכוי הרבים. כל דבר שאדם עושה, אז מזכה את הרבים. אז עכשיו משה רבנו, עכשיו מובן מה המעלה שלו. משה רבנו הוא עלה למרום, התורה לא הייתה בידינו בכלל. הייתה בידי הקדוש ברוך הוא, חמדה הגנוזה, תתקעת דורות, קודם שנברא העולם. נאמר דבר, ציווה לאלף דור. אז תוריד 26 דורות, מאדם עד נוח 10 דורות, מנוח עד אברהם 10 דורות, מאברהם אבינו עד משה רבנו 6 דורות. תראה, 26 דור. תוריד לי 1,000 דור, ישאר לך ביד 974 תתקעת דורות. והוא בא משה רבנו, עלה למרום, ילוד אישה, נכנס בין המלאכים, נלחם איתם, ולא פחד מהם. זה צריך כוח, עוצמה גדולה, זה העוצמה שלו, כי הוא גדל בביתה של בתיה, אצל בית פרעו. שם אחר כך למד תורה, והתחזק והתעלה והזדקך, והגיע למצב כזה שיכול לעלות למעלה. מה? הקדוש ברוך הוא שולח ענן? משה רבנו בתחילה לא יודע מה לעשות עם הענן הזה. עד שהענן פתח פיו, ומשה רבנו נכנס בתוכו, ועולה שם על המרום. איפה יש דבר כזה בעולם? אתה שמענו דבר, לא היה מימי קדם, מזמן אדם הראשון לא היה דבר כזה. ועלה למעלה, ותראה אני שישרפוני באבן שבפיהם, ואחר כך יושב עם הקדוש ברוך הוא 40 יום, וארבעים לילה לעיני כל המלאכים, ולומד אצלם תורה. אז אנחנו קוראים את התנך, תראה התנך שלנו, יש בו פסקים פסקים, יש שם פרשה פתוחה, פרשה סתומה, כמו בחומש. לפעמים אתה רואה נגמר הכתב באמצע השורה, פתוח, הולכים לשורה החדשה. זה יקרה פרשה פתוחה. ולפעמים נגמר הכתב באמצע השורה, תרחקים 9 אותיות קטנות, 9 יודעים, ואחרי זה יש תיבה, מילה אחת מתחילה בסוף השורה. מה זה? זה נקרא פרשה סתומה. שזה גם בתהילים, גם בנביאים, בכל הזה, התנכים המדויקים, אתה תמצא את זה. משה, הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו תורה שם בגן עדן, למעלה, במרום. מדרש תנחומה אומר, היה מלמד אותו תורה שבכתב ביום, ותורה שבעל פה בלילה. מה זה תורה שבעל פה? כל המשניות, כל ההלכות, כל הגמרות, כל המדרשים, וכל הפלפולים, והפירושים, ותילי תילים של הלכות, הכל אשר לכל, מה שעתידים היו החכמים. הרי מאיפה החכמים, כל החכמים שיש לנו בכל הדורות? מה שהם כתבו, זה כל זה היה יודע משה רבנו. הכל קיבל משה רבנו במרום. אלא מה? לימד את זה את ישראל, ובמשך הדורות השתכחו, כמו אונקלוס, תרגום אונקלוס. לא אמרתי לכם, מה זה תרגום אונקלוס? כבר אומרת, זה ירד מהר סיני. אז מה ירד מהר סיני? אז מה אונקלוס כותב אותו? אלא ירד מהר סיני, יודעים אותו בעל פה, לימד אותם משה רבנו גם תרגום אונקלוס. לימד אותם הכל. אחר כך, שבאו לפה לארץ ישראל, היה ירידת הדורות, שופטים, מלחמות, אחר כך היה מלאכים, נקראו הממלכות, מלכי ישראל הלכו לשם לשומרון, סבסטיה, שם ירבעם בן נבט בנה את ההיכל שלו, הנה הארכיאולוגים היום ברוך השם, חברים שלו, הם הלכו ומצאו את כל ה... שרידים של הארמונות והעמודים, ומחדשים אותם. אפילו פעם מצאו איזה עגל, אני לא יודע באיזה מקום, עגל מאבן. היה פעם, בבית שאן פעם מצאו, ועוד מקום של פלישתים, של כל מיני שחמתים, אני יודע איזה, כל מיני איזהו, מצאו שם עגלים, ומצלמים אותם, שומרים אותם במוזיאונים שלהם. אז העבודות זרות היה מלא, אז שכחו את התורה, ונשתכח אונקלוס. כמו שלמדנו, עזרא הסופר, הכתב שלנו השתכח. הכתב הזה המרובע שיש לנו היום, אז השתכח עד שבא עזרא הסופר, החזיר אותו. אחרי קראו לו עזרא הסופר. הנקודות, הטעמים השתכחו. אחר כך הכל חזר. אז באו בבית שני, בבית שני הייתה חזרה ראשונה של הכל. בא עזרא הסופר, החזיר את הכתב. כמו שכתוב בפסוק, כתב הנשתמן. והחזיר את הנקודות ואת הטעמים. אחר כך באו התנאים בכל אחד הראשונים. כל אחד יחזיר מה שיחזיר. ובזמן בית שני היה אונקלוס. אונקלוס זה בן אחותו של טיטוס הרשע. שהוא הלך להתגייר, הוא גילה לנו את התרגום. ולכן זה נקרא על שמו. אבל זה האמת כולו מילה במילה מפי משה רבנו מהמרום. זאת אומרת, אין, איך? כן. מה זה הביא את זה? למד אצל רבי אליעזר, הוא תלמידו. תשמע טוב, הוא תלמידו של רבי אלעזר הגדול, ולפי שיטת רבי אלעזר כתב מה שכתב, כמו שהרבה פעמים אתה רואה שבגמרא יש פירושים אחרים מה שאונקלוס כותב. אז מה זה? אלא זה לפי שיטת רבי אלעזר. כמו שאנחנו רואים תנאים, הרבה פעמים דורשים פסוקים, אחד דורש את זה כך ואחד דורש את זה כך. אז אונקלוס הולך לפי שיטת רבי אלעזר הגדול. אבל זה כל זה מהר סיני. זה התרגום בא מהר סיני. וכן גם התלמוד שלנו הוא מהר סיני. הרמב״ם שלנו מהר סיני. וכן על זה הדרך. איפה לא סיפרתי לכם, היה מעשה שאני זוכר אותו. זה היה שכן שלנו. היה, אנחנו היינו גרים ברחוב יונה, איפה שעד היום הכולל שם נמצא. מורבי היה גר שם, כמובן שבא מחוץ לארץ. ברחוב השני, ברחוב מלאכי, היה שם גר יהודי אחד, הוא היה עגלון. היה לו עגלה עם פרדה. מה היה תפקידו? מה פרנסתו? היה מתפרנס מיגיע כפיו. אשרה ואשרה חלקו, מי שמתפרנס מיגיע כפיו. היה מוכר סודה, שהיו, לפני שהיה הסיפולוקס הזה שהמציאו מהמתכת עם הפסים. אתם זוכרים את הסיפולוקס של פעם? מוישה, לא ראית. איזה בטח. מתח בא לבעלה. אז היה הסיפולוקס מבקבוקי זכוכית. והיה עולה לירה כל בקבוק כזה. צריך לתת גם פיקדון. אז הוא היה מסתובב בערב שבת, היה צועק לכבוד שבס. מי שהיה קונים אחד, מי שהיה לו קצת כסף, היה קונה שניים. אחד לסעודת הלילה, אחד לסעודת שחרית. והוא היה מחלק את זה. ונולד לו ילד. הילד הזה נולד, אני מספר לכם סיפור לפני 50 שנה, 50 קצת יותר. הילד הזה נולד, ואחרי זה הגיע לאיזה גיל, גיל 5, הלך אותו לחיידר ללמוד שם תורה. הרבי מלמד אותו חומש בראשית, הוא אומר את החומש בראשית בעל פה. הוא אומר, אז הילד יודע, חשב שאבא שלו לימד אותו בבית, או שהוא קלט חומש בראשית את הפרשה בעל פה. אחרי זה, למחרת פתאום הוא בא לבית הכנסת, החל הילד לבוא, זה אומר הוא יודע, זה אומר הוא לא יודע, זה קורה לו, זה זה. פתאום רואים שאיפה שפותחים לו, איזה חומש פותחים לו, יודע הכל מעל פה. אבל לא מבין כלום. חומש ויקרא, אתה קורא לו, אבל אתה צריך לקרוא לו. אתה כמו מזכיר אותו, הוא ישן כזה, מעורר אותו, הוא אומר אחריך, את כל הנוסח. הוא אומר לו, ספר איוב, קורא אחריך. כולו, אומר אותו כולו, אז אתה אומר לו, תעצור. קורא משלי, יודע. ילד. זה היה רעש גדול בכל העולם, העולם רעש מזה. זה דבר לא היה, לא שמענו במציאות דבר כזה, אבל נוכל, הנה, נמצא. ואחרי זה ידע כל התנך. חלו לשאול אותו אונקלוס, יודע. תרגום לנתם יעוזאל, אומר להם. פירוש רשי על החומש, אומר להם. אמרו לו משניות, חיל להגיד משניות על הסדר. אמרו לו גמרא, אומר. אומרים לו ירושלמי, אומר. אומר הרמב״ם, אומר. אמרו לו הרדבז על הרמב״ם, הוא יודע בעל פה. את הכל. הוא לא מבין שום דבר, מה שהוא אומר. ואז הם ראו כן תמהו, מה זה הילד הזה? היה חזון איש בסוף ימיו. זה בתפשין י' דלת. הלכו אליו לחזון איש, הסתכל עליו, אמר כן, זה המלאך לימד אותו, והוא לא שכח, הוא שכח במוח, אבל יודע לדקלם. בקיצור, הביאו אותו, וככה היה יודע. רצו לדעת איזה תורה מהר סיני, כל ספר שהיו מביאים לו, היו שואלים אותו, איזה שוטים, זה יודע. הביאו לו גם ספר בן ישחי, אמר אותו בעל פה. אז זה לא שבן ישחי זה ירד מהשמיים. אחרי שאלו אותו ספרים אחרים, לא יודע עוד מה, לא, שם עצר, לא, לא אמר להם. אחר כך, אחרי זה, לא יודע, אחרי כמה חודשים, נהיה רעש מזה גדול, ישכח את הלימוד שלו. ישכח את הלימוד, הוא היה ילד, ילד אפילו פחות מילדים אחרים. היה בשכונה, היה מופרע גם, היה מפריע. בא בבית הכנסת, היה מציק. אחר כך גדל, היום התחתן, הוא נמצא בבני ברק, היום הוא בסביבות גיל 60, משהו כזה. נמצא שם בבני ברק, גר שם, פועל, עובד, פועל שחור, עובד כמו שצריך. מה אני רוצה לומר לכם? הנה, מכאן ראיה, שזה מה שאמרו בגמרא של מסכת נידה, שהתינוק, למה הוא דומה בבטן אמו? דומה לכדור, עגול ככדור, ראשו מונח בין ברכיו, ועגותיו עם עקביו, ואחר כך הוא כולו עגול, ועדול נר דולק מעל ראשו, מלאך יושב ומלמד תורה. כל התורה שהוא כולה מלמד אותו. ובשעה שבא לצאת, משביע אותו, מכה אותו על פיו, משכח אותו את כל התורה. כאן, זה הבקע הזה שיש מתחת החותם, כך גם מובא בזוהר. זה אחד תיקוני דקנה, ג' תיקוני דקנה, זה התיקון השלישי. שמה, ולכן אומר הזוהר שאדם רוצה להזהיר את חברו לא לדבר, או לא לגלות סוד, עושה לו כך, כך אומר רבי שמעון, כאן. שם לו את האצבע פה, לא האצבע פה, כי זה יענות דיר בלק אוסקוט. זה מה שהמלאך עושה לו, עם מקל של אש, עושה לו ככה, עושה לו סימן, או לא, משכחו את כל התורה כולה. אז למה מלמד אותו? ששלא יגיד, לא ידעתי, הנה, לימדו אותך, רק אתה, עצל, אתה לא הולך ללמוד. לפעמים בן אדם לא שומע איזה שמועה, או שומע איזה הלכה, רואה, זוכר שבאיזה מקום הוא שמע, מוכר לו מאיזשהו מקום. זה מבית הנימו. בבית הנימו, שם הוא משכח אותו, וזהו. אחר כך, אז יוצא שכל התורה ירדה מהר סיני, זה לא תורה שבאה. אפילו שאתה רואה איזה חכם גילה אותה, זה זכה שמהשמיים סייעו איתו. מה אני רוצה לומר לכם? משה רבנו זכה כנגד הכל. משה זכה וזיכה את הרבים. יש לנו גם מעשה עם הרמב״ם עליו השלום. הרמב״ם, כך כתב נכדו, רבנו דוד הנגיד, הרמב״ם עליו השלום לא גילה על עצמו שום דבר. מה היה איתו, מה לא היה איתו. חי סך הכל 65 שנה, כמה תורה, כמה חיבורים, כמה זה. וסבל, אתם חושבים, היה לו יום אחד שקט? כל חייו סבל, סבל, סבל. נולד בקורדובה, בספרד. זה היה בתקופת מסעות הצלב, המלחמות בין המוסלמים לבין הנוצרים. הם כבשו האסלאם, כבשו את ספרד, פורטוגל, ומה לא, והיה שם מלחמות, והרמב״ם גלה שם עם אביו, בתור בחור צעיר. הלכו, הגיע למרוקו. במרוקו הוא ישב שם אולי חודש או חודשיים. ושם ברח, אחר כך עלה על האונייה, ונסע, הגיע לארץ ישראל. בא לפה, היה בירושלים, ביקר בחברון, הוא מתאר שם באיגרת שלו את אותם תאריכים ביום שנכנס לירושלים. והיה ליד הר הבית, זה לא הר הבית ממש, יש כאלה רוצים להגיד שמותר להיכנס להר הבית, הרמב״ם היה שם, לא נכון. היה שם בית הכנסת גדולה, זה איפה שהיום אל-אקסה שלהם, זה נקרא אורבות שלמה. לפי המסורת, שם שלמה המלך היה שם את הסוסים שלו. זה נספח קרוב להר הבית. וזה היה נקרא מדרש שלמה. היה שם בית הכנסת גדולה מאוד מזמן הגאונים. שרב היי גאון ועוד הגאונים היו באים מבבל לפני 1,200, 1,400 שנה. כל שנה בחג הסוכות בעיקר, היו באים, מתאספים שמה ועושים הקפות שם. שם היה בית כנסת גדולה ושם היו מתפללים. והוא כותב הרמב״ם, הוא באתי לבית הגדול והנורא, הוא כותב באיגרת שלו, מתאר, שהתפללתי שם אל מול בית קודש הקודשים, שתחבאתי, וגזרתי עליי זה יום טוב כל ימי חיי, זה היום שזכיתי לבוא לשם. אחר כך נסע הרמב״ם, הלך, הגיע לחברון, נכנס לקברי אבות, תוך המערה. שם יצא, אחר כך כבר רצו להרוג אותו עוד פעם, רטפו אותו, מסכן ברח למצרים. 30 שנים אחרונות של חייו, גר בנחר, היה בביתו של המלך. אנוס על פי הדיבור. והוא בעצמו כותב בהלכות מלכים, שכל מי שגר במצרים עובר כל יום 3 עבירות מהתורה. אסור לגור במצרים, אסור לרדת מצרימה. שנאמר כי אשר הייתם את מצרים היום לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. אך מקום אחר בתורה כתוב לא תוסיפו לדרך הזו עוד. הכתוב בן ישו מצרימה. 3 פעמים נזכר בתורה לא לחזור למצרים. אז הרדב"ז עצמו, שהוא היה רב במצרים, כותב, ואיך רבנו, רבנו מתכוון הרמב״ם, איך היה במצרים? אלא אנוס על פי גזירת מלכות. מה היה יעשה? היה שם יהודים רבים, הוא הגיע לשם. 2/3 מהיהודים היו קראים. זה רפורמים, זאת אומרת, לא מקיימים תורה שבעל פה בכלל. רק יש להם תורה שבכתב. והוא נלחם שם ותיקן תקנות והנהיג אותם. מה אכפת לו מעם ישראל? ותימן מסכנים נרדפו איזה רדיפות על ידי המוג'הידין, והיה שם בן תמרת עם מחשמו איזה גוי אחד שעשה להם שם צרות, היה הורג בהם, ואחר כך היה איזה משוגע אחד שהכריז על עצמו משיח, אז הם שלחו לו מכתב, והוא שלח להם את האיגרת, נקראת איגרת פתח תקווה, זו האיגרת, והיא נקראת איגרת תימן, חיזק אותם וחיה אותם, והיה שולח להם מלאכות. אז הייתה מצודתו פירושה על כל העולם, איפה שהיה קהילות יהודיות, דאג להם הרמב״ם. אחר כך הלך לעולמו, והוא בנכדו כותב עליו, 11 שנה הסתגר בביתו הרמב״ם, וכתב את ספרו היד החזקה. היד החזקה זה הספר הלכות שלו, הרי יש לו פירוש על המשנה. כל המשניות כתב להם פירושים. וזה לא רק פירוש, זה פסקי הלכה, אנחנו פוסקים הלכות לפי זה. פירוש הרמב״ם על המשניות. אחד אחרי השני, משנה אחרי משנה, אל תשנו עכשיו, עוד מוקדם. עוד מעט. זה פירוש המשניות. אחר כך כתב ספר המורה. זה כל העניינים של האמונה. וכל יסודות ועיקרי התורה והדת. מה זה הבריאה? מה זה המלאכים? מה זה התורה הקדושה? כל מי שרוצה לדעת כל דבר ודבר, מה יסודו ושורשו, שם. ואתה רואה איזה מוח היה לו מפליא, מפליא לעשות. מאות ועוד ספרים שכתב, ספרי רפואות וכל מיני ספרים של כל מיני עניינים אחרים. אחר כך כתב את ספרו היד החזקה. למה היד החזקה? כל היד החזקה. למה היד החזקה? יד 14. 14 ספרים. ספר הראשון, מדע. כל העניינים של יסודות הדת. הלכות יסודי התורה. הלכות דעות. זה נקרא מדע. וכן זה הדרך. אחר כך ספר נקרא אהבה. וכל המצוות שתלויות באהבה, אמונה, הקיאת שמה, כל הדברים שהם שייכים לאהבה. אחר תפילה, שם יש. אחר כתב ספר מועד. כל החגים שם. שבת לבד 30 פרק. כל הלכות שבת, 30 פרקים. הוא שחידש את החידוש הזה, שבת ועבודה זרה שכולים כנגד כל התורה כולה. כל המחלל שבת והעשייה, כאילו הוא גוי, הרי הוא גוי בכל דבריו. לכן מי שעובד עבודה זרה, יש אומר את כל המצוות, מניח תפילין, לומד תורה וכו'. כשתהווה לאל אחר, או מאמין בשיתוף, חס ושלום, משתף עם הקדוש ברוך הוא, איזה אלוה או איזה כוח אחר, זה אין לו חלק העולם הבא, דינו כגוי. זה נקרא מומר. כן, כתב הלכות. עד בסוף משפטים שופטים. משפטים זה כל דיני חושן משפט שמה. שופטים דיני הסנהדרין. וגם דיני בית המקדש. יש לו קדושה, עבודה. עבודה זה עבודה בבית המקדש. מעשה הקורבנות. לא השאיר. איזה פרט מעבודות בית המקדש שלא כתב עליו. מעשה הקטורת. מה זה מנחה, מה זה לבונה, מה זה עבודת יום הכיפורים, מה זה קורבנות, מה זה תמידין, מה זה מוספין, מוסף של כל יום ביום שיש לו מוסף. מה זה הקורבן, מה הפרטים שלו, מה מקריבים איתו, מי מקריב, מה מקריב, הכל. לא השאיר דבר אחד בתורה, רמב״ם, שלא כתב. כמה לקח לו? 11 שנים, 14 כרכים. עכשיו הוא, הכל היה רשום בזיכרונו. כל המקורות, למה? משניות. תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מדרשים. אחר כך יש פסיקתא, פסיקתא דרב כהנא, פסיקה רבתי, פסיקתא זוטרתי, זה נקרא מדרשי הלכה. המחילתא, מחילתא דרבי שמעון, מחילתא דרבי ישמעאל. תוספתא, בלו היה יודע, הכל היה יודע. ואפילו ספר הזוהר היה לו, אבל לא הזוהר הזה שלנו, הוא קורא לו מדרש רבי שמעון בר יוחאי. מדרש רשבי, ככה הוא קורא לו. ויש הרבה דברים שאתה רואה, אין לנו את המקור שלהם ברמב״ם, אתה לא יודע מאיפה לקח את זה, בתלמוד שלנו לא מופיע. פתאום אתה מוצא, זה בתוך הזוהר, זה מופיע. מה צריך להיות? הרי בזמנו לא נתגלה ספר הזוהר, היה לו כתבי יד מהגאונים. הגאונים היה להם העתקות של הזוהר, בפרט בידי רב חי גאון, וזה הגיע איכשהו לידי הרמב״ם. אחרי הרמב״ם זה ענק שבענקים, אין, לא היה גדול בישראל, מהתנאים. מה הם הוראים כמוהו? לא לחינם אמרו עליו, ממשה עד משה, לא קם כמשה. הוא ביום שסיים את הספר שלו, יד החזקה, כתב אותו לפי סדר. נגמרו 11 שנה. הלך לישון בלילה, זה לילה ראשונה שהוא ישן, אחרי שנח, שם את הקולמוס על השולחן. והנה רואה בחלום את מור אביו. אביו היה דיין אבדין של העיר קורדובה. רבי מימון, כך קראו לאביו. הרמב״ם, משה, הוא היה חותם, משה ברבי מימון. אנו אני משה, אבא שלי, רבי מימון הספרדי. הוא קבור לידו, בטבריה, הקבר של רבי מימון, לידו. ומשה ברבי מימון, והנה רואה בחלום את אבא שלו. ואיתו אדם גדול שראשו מגיע עד השמיים, ופניו מאירות כשמש, ולך להסתכל לפניו. שואל הרמב״ם את אבא שלו בחלום, מי זה שבא איתך? אמר לו, זה משה רבנו. השתעזע הרמב״ם בחלום. ובא, אומר לו משה, באתי לראות מה שעשית, אישר כוחך בר גוברים, ונעלם. זה מה שסיפר הרמב״ם לבנו, ובנו גילה את זה לנכדו רבי דוד הנגיד. כך כותב רבי דוד הנגיד. אז תראה הרמב״ם שלך, למה בא אליו משה רבנו? לא רק בגלל שזה קוראים לו משה וזה משה. יש הרבה משה, יש מוישה זוכמר גם. לא יודע אפילו לחתום את השם שלו. מה הקשר? אלא בגלל שלמד תורה, גילה תורה שמשה רבנו גילה אותה בהר סיני. בא הרמב״ם וכתב אותה. על ספר. אתה רואה איזה זכות. מישהו יכול לתאר מה הזכויות של הרמב״ם? אתה יודע כמה פירושים נכתבו על הרמב״ם? תגיד אלף, זה עדיין לא התחלת לספור. כמעט אין חכם מחכמי הדורות, מאחריו, עד הדור שלנו, שלא חיבר פירוש על הרמב״ם. הפירושים המפורסמים, משנה למלך, המגיד משנה, מרן הבית יוסף, איפה התחיל? הוא התחיל שם. כסף משנה. למה? לפניו כתב מגיד משנה. אז הוא אמר, אני כותב כסף משנה. מגיד משנה למה כתב? לפני כן היה משנה למלך. משנה למלך, אנו הוא המלך, זה הרמב״ם מלך, מלך של התורה. היו קוראים לו הנשר הגדול. כלומר, למה הנשר הוא הכי גבוה? טס. אף אחד לא יכול לעבור אותו בגובה. הרמב״ם אף אחד לא יכול לעבור אותו. אז הם אומרים, אנחנו כולנו המספרים הבאים אחריו. איך הם קוראים לעצמם כל שאר החכמים. אנחנו קטנים ממנו. וככה, אז תראה מה זכה הרמב״ם. זכה וזכאית ישראל. שוב פעם, איפה התורה הזאת? משה רבנו. סוף הכל משה רבנו. וכי אנחנו לומדים, גם מה שאנחנו לומדים בספרים, מה שאנחנו לומדים ביודעים, מאיפה זה? ממשה רבנו. זה הטעם, כותב הרמגלי העמוקות, אנחנו קוראים לו רבנו, מישהו מאיתנו ראה את משה שלמד אצלו, לא, הרב שלך, זה הרב שלימד אותך בישיבה, בשיעור, בבית הכנסת, בתלמוד תורה, מה פתאום משה רבנו? אלא כל התורה כולה שאנחנו לומדים, הרב שלי לימד, והרב שלי, הרב שלו לימד אותו, עד משה רבנו, שהוא גילה את הכל, הוא המפתח של כל התורה, הכל שלו. רק מסכן הוא, לא, אין לו כל הזכויות שמורות. אתה רואה כל אחד כותב איזה ספר מעתיק, והם מעתיק ספר עם הטעויות, כותב שם כל הזכויות שמורות. המשה רבנו, אין לו זכויות שמורות. הוא, עליו השלום, היה רק נותן, ומלמד את ישראל. ועוד! מה הוא אומר לפני פטירתו? תזכרו אותי שתיכנסו לארץ ישראל, תפקו עליי ותגידו, חס לו לאותו זקן, שרץ לפנינו כסוס, והיה מלמד אותנו תורה. ככה היה, רץ לפניהם כסוס, חוץ מכבודו. זאת אומרת, היה משרת של עם ישראל, הוא נקרא עבד השם. אף אחד לא זכה להיקרות בשם מדרגת עבד השם, רק משה רבנו. כן. כן. מי זה הרמב״ם? לא, יש מעשה, אני אגיד לך את המעשה האורגינל. מובא שהוא היה, אביו היה לומד הרבה תורה, ועדיין לא מצא איזה שידוך, כי פחד לקחת איזה אישה שתבטל אותו מהתורה. הוא בא אליו בחלום ואמרו לו, תיקח בת קצב פלוני, היה קצב. וקצב אז היה נחשב, חוץ מכבודכם, חוץ מכבודם, מלאכה כאילו לא נקייה. בוא נגיד בלשון יותר דיפלומטית. מלאכה לא נקייה. אז הוא אמר, מה, אני אתחתן עם זה? סוף דבר, לקח אותה, והביאה לו שני בנים. הראשון היה שמו דוד, גם הוא היה תמיד חכם. והשני משה, והרמב״ם היה קשה הבנה, תחילת ימיו. תקעית רוצה את ההיסטוריה שלו. הוא נולד בערב פסח, אחרי ביום חמץ, בי"ד לחודש ניסן. ואז נולד... ולא היה יכול ללמוד, שלח אותו לבית הספר, ללמוד אצל הרב, קוראים לזה בית הספר, אבל היה רק ספר תורה, היום יש ספרים אחרים, השם הצילנו. אז היה שלח אותו לבית הספר, היה לומד שם. היה לומד, יש לו הרבה אנרגיה והרבה חוכמה, אבל לא מנוצל, לא יודע, לא היה תקשורת עם הרב, או לא היה תקשורת עם התלמידים. למה, להראות לך, לא כל אחד נולד גאון. הפריע, והרב היכה אותו. מגרש אותו מהכיתה. בא הביתה, אביו ואחיו היכו אותו. ברח, הלך לבית הכנסת. והילד בן 7-8. והלך לשם בערב, זו כנסת רחוקה שם בקורדובה, היה רבי יוסף בן מיגש. היה גדול הדור. רבי יוסף בן מיגש. רבי יוסף בן מיגש ברך אותו. ביקש ממנו ברכה, ברך אותו. הוא כותב באיזה מקום שכל התורה שלו זה בגלל הברכה שברך אותו רבי יוסף בן מיגש. היה זקן הדור. ואחרי זה ישב שם בבית הכנסת ובכה כל הלילה, בכה, לא ישן. ביקש ממנו הקדוש ברוך הוא שיפתח ליבו בתורה. למחרת הוא התחיל לתרוח, התחיל ללמוד, והתחיל להיות כמעיין המתגבר. ולאט לאט גדל בתורה, אחר כך התחתן, ואחיו אמר לו, אני סוחר, אחיו היה לומד תורה וגם מסתחר, אתה תשב כל היום תלמד, ואני אפרנס אותך. כך עשה. היה אחיו מפרנס אותו. לימים אחיו היה נסע לסחורות, היה לוקח עוניות, נוסע, מביא כספים, מביא סחורות ומוכר, והיה מצליח מאוד. איש מאוד נאמן עד פרוטה האחרונה. נסע ולקח סחורות וכספים מהאנשים, וקנה להם גם סחורות בשבילם, ומסכן טבע הוא עם האונייה וכל הסחורה שהייתה שם. נרד במצולות, אפילו קבר אין לו. והשאיר אישה אלמנה עם ילדים, עכשיו הרמב״ם הוא עם אישה וילדים. הרמב״ם התאבל עליו ימים רבים, אחר כך אמר, עכשיו אני צריך לפרנס שתי משפחות, משפחה שלי, משפחה שלו, של אחיו. ועכשיו התחיל לפרנס אותם. ולא רק זה, תראה כמה רמב״ם חסיד ואיש צדק, כל הכספים שאחיו לקח מאחרים, הלך הרמב״ם ופרע אותם. שילם הכל. וכל האנשים שהוא לקח מהם כסף. ככה עכשיו, ולכן היה רופא. היה רופא, עשה מרקחת, היה עושה כל מיני אורכח מרקחות, עושה כל מיני תרופות, למד בחוכמה שלו, עשב כזה, זה טוב לזה, זה ככה טוב לזה, והוא טוב לכך, זה לא טוב לכך, החוכמה. והיה מרכיב אותם אחד עם השני, ומזה היה מתפרנס, וזה שילם את כספו. וכל כך למד תורה עד שבנו כותב שלעת זקנתו, אחרי שהיה בן 60, מה זה זקנתו? בן 60, 62. לא היה לו כוח להניח תפילין מרוב החולשה שלו שלמד תורה. והם היו צריכים להניח לו את זה. לקשור את התפילין בבוקר לאכול. אין לו כוחות. עד שהלך לבית עולמו. כף תבית נפתח. לרמב״ם עליו השלום. אבל מה רוצה לומר לך? אף אדם לא נולד גאון. נולד אדם, בשר ודם. לפעמים גם פחות מאחרים. תורח, לומד, אז זוכה. אז עכשיו מה הקשר עם הפסוק? צדקת אדוני עשה משפטיו עם ישראל. אלא זהו הסוד, הסוד הוא שאדם צריך לדעת להסיר את הקליפה שיש עליו. מה זה הקליפה? יש לו אוכלת הלב. יש לו דבר שמסתיר לו, כמו מלתם את אוכלת לבבכם ועורפיכם, לא תקשו עוד. יש לו אוכלת לב, הלב צריך להיות פתוח, לב טהור. ברד אלוהים, ברוך נכון חדש בקרבי, ואסיר אותי את לב האבן בשרכם, תתיר לכם לב בשר. אז זה אדם שלב ליבו נהיה קשוח, נהיה קשה, או אוכל מאכלים לא טובים, או חס ושלום רואה מראות אסורות, או עושה עוונות. העוונות האלה הופכים להיות לא עורלה על הלב שלו, ולא יכול, אין לו יראת השם, ואין לו פחד אלוהים, לא יכול לכוון בתפילה, לא יכול ללמוד תורה מתוך הבנה, וכן על זה הדרך. אז צריך להוריד את עורלת הלב הזאת. מוריד את עורלת הלב, זה הקליפה שעוטפת את האדם, שמפריעה לו, זה יצר הרע. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מה זה כל לבבך? ליצר הטוב ויצר הרע. צריך את יצר הרע לקחת לעשות ממנו טוב. מה זה יצר הרע? השינה זה יצר הרע. האוכל זה יצר הרע. הלבוס זה יצר הרע. גם הדברים הטובים שיש בגוף זה יצר הרע. אבל לקחת את הכל, לעשות מזה עבודת השם. כלומר, אני הולך לישון ואני ישן טוב בשביל שהוא אקום עם מוח צלול לעבוד את השם. אוכל, אוכל כמו שצריך. לא יותר מדי ולא פחות מדי, כדי שיהיה לו גוף בריא לעבוד את השם. וכן על זה הדרך. כל הדברים שאדם עושה, שהם לכאורה קשורים עם יצר הרע, או דברים גשמיים, מרוויח כסף, עובד, בונה, יוצר, קונה, מוכר, בשביל שיהיה לו אפשרות לשבת וללמוד תורה. זה נקרא בכל לבבך, לוקח את יצר הרע, עושה ממנו יצר הטוב. אז זה נקרא קליפה, וזה קליפת נוגה, כמו הקליפה שיש לשקד, החומה הזאת שנדבקת על השקד. אוכלים אותה עם השקד, אמנם יש מקלפים, אבל היא נאכלת, אבל היא קליפה. צריך להוציא אותה. משה רבנו הגדול מכולם, ולא תאמר אלא תדע שהיה לו יצר הרע, כי כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. והוא עליו השלום, כך כותב רמז, רבי משה זכותה עליו השלום. אומר, היה גדול משה רבנו בכל, בשניהם, בכוח. לכן אמר, צדקת השם עשה. זאת אומרת, תכאורה, אדם גדול, חס ושלום, אומר איזה הלכה, הוא אומר איזה דין, לא נכון, מוטעה. אז נכשלים אחריו, אחרים, נופלים. משה רבנו זכה, שכיוון בכל אל האמת. לא היה כמו. לכן הפסוק מעיד עליו, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, צדקת השם עשה. כלומר, כל התפקיד שלו במילואו עשה. למה? יכול להיות שהוא מזכה את הרבים, אבל הוא טועה. אבל הוא לומד אותם דבר לא נכון. או הלכה לא נכונה. או מנהג טעות. משה רבנו לא היה שום דבר טעות. צדקת השם עשה. ושבת אומר, אולי לא ישתדל מספיק עם עם ישראל, או איזה יום אחד איחר להם, או איזה יום אחד החסיר מהם, או איזה מצווה לא באר אותה חס ושלום כמו שצריך. לכן אמרו משפטיו עם ישראל. כלומר, הכל מעל 100% עשה עם עם ישראל כמו שצריך בשלמות מוחלטת. אפילו ירבעם בן נבט מסכן, היה גדול בתורה, הוא לא חסר לו. יותר גדול בחוכמה משלמה המלך. ואחרי שלמה, צעיר ממנו. הרי הוא התווכח עם רחבעם. והלך, החטא והחטיא את ישראל. מה עשה? עשה להם שני עגלים, אחד בדן ואחד בבאר שבע. אמר להם, אל תעלו לירושלים. בחגים, פסח, סוכות, שבועות, עלו לעגל, ושם תתפללו לשם יתברך, תפללו ליד העגל, והוא יענה לכם. ואתם יהיה לכם בריאות, ואתם תקריבו לו קורבן, תביאו לו מתנות, מנחות, נסכים. איך הסתגע? איך נהיה עד כדי כך? איך הגיע למצב כזה? הלוא היה גדול מאוד בתורה. כמו לא אומרת עליו, הפסוק אומר, ויהי ביותם בשדה, הוא ואחיה השילוני, הוא תלמידו של אחיה השילוני, וקיבל ממנו. ואחיה השילוני, שאומר, קיבל ממשה, הוא היה מיוצאי המדבר, האריך ימים, אחיה השילוני. איך זה? ויהי ביותם בשדה, הגמרא אומרת שכל חכמי ישראל לפניהם, כעשבי השדה. לא היו נחשבים. כה יודעים גדולים בתורה, משהו מבהיל. כמו בעזאי, שאמר כל חכמי ישראל לפניו כקליפת השום. התנאים הוא מדבר. אבל גם כאן, אותו דבר. אז איך הגיע למצב כזה? אז תשמע מה שאומרים פרשים. פרשים אומרים, הוא פשוט, הוא הבין, שבית המקדש, תראה, אסור לאדם לסמוך על שכלו. בית המקדש הוא לא העיקר. מה בית המקדש? העיקר זה עם ישראל. אז איפה שישראל נמצאים, זה המקדש. עכשיו, הוא מה לקח איתו? 10 שבטים לקח איתו. שזה עד היום הם נעלמו לנו, אנחנו לא יודעים איפה הם. אנחנו זה רק יהודה ובנימין. זה מה שיש מעם ישראל היום. איפה 10 השבטים? אנחנו לא יודעים מי הם. יבוא המשיח, יגלה אותם. ובאו עובדים, והיה ביום ההוא, באו עובדים בארץ אסור, ונדחים בארץ מצרים, שתחבו לדרועי בהר הקודש בירושלים. אז כל 10 השבטים היו איתו. אז הוא אומר, רוב עם ישראל, רוב בניין, רוב מניין של עם ישראל, ואיתו אנשים גדולים, ראשי סנהדרין, וחכמים, וראשי השבטים, כולם, היו איתו. אז הוא אומר, אז אם ישראל איתי, אז המקדש זה פה. לא צריך ללכת לאבנים, חוץ מקודם של בית המקדש, הוא עשה עגלים, והשתחבו פה, והתפללו פה, חס ושלום. איפה שהם, שם השכינה נמצאת. לכן הגמרא אמרה עליו, אשר חטא, זה הפסוק שהביא פה, אשר חטא ואשר החטיא את ישראל, אשר חטא, אשרי שחטא. הוא היה אומר, אשרי לי שחטאתי, אני, כאילו אני הצודק, האמת איתי. זה היה הטעות שלו. אבל חטא והחטיא את ישראל. יצאו אחריו כולם. הוא חשב שהוא עושה מצווה. והוא עושה מרחם מה שעשה, גרם מכשול גדול לעם ישראל. אומר לכן, תראה, זה הקושי הגדול. ולכן, ראיתי בכמה ספרים כתוב בשם תנא דבי אליהו. האמת, חיפשתי את זה שם ולא מצאתי. אולי בתנא דבי אליהו שלנו זה חסר. הוא אומר, תדע מי ששקרן. מביאים לו מלאכים שקרנים. מה התפקיד שלהם? לומר לו על עבירה שהיא מצווה. זה היה חטאו של רעם בן נבט. היו לו מלאכים שקרנים שאמרו לו על עבירה שהיא מצווה. וזה לכן, ואחד כזה, כשמת, הולך לעולם התוהו. זאת אומרת, הוא לא הולך לתת וחשבון לפני כסי הכבוד ועובר את כל התהליכים הרגילים. הולך לעולם התוהו, עולם של שקר, שמה לוקחים אותו לאיזה מקומות, בהרים וגבעות, אם לא לחצוב בהרים ולעבוד, והוא לא יודע שהוא מת. משקרים עליו, המלאכים משקרים עליו. עד שנגזר עליו מה שנגזר, כמה שנים כאלה עד שיגמור, אחר כך הולך לתת דין וחשבון, אחר שולחים אותו לגיהנם או כפר קלה, או השם ירחם, או איפה שהשם ישמו. לכן אומר צריך תשובת המשקל. תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? מה שאלת? מי שחטא או החטיא את הרבים, אז יעשה כעת זיכוי הרבים. כל דבר שיש בו זיכוי את הרבים, על חטא שחטא לפניך בחילול השם, יעשה בקידוש השם. בוא נראה. לא, הוא היה כזה, אז הוא שקרן. מה זה מלאכים יטעו אותו? מי ששקרן, מלאכים שקרנים באים אליו, יש להם רשות להתקרב? אין להם רשות, רק לשקרן הם יש להם רשות. זה. הוא גבה לבבו, אתה לא רואה בסוף, הקדוש ברוך הוא קורא לו, ואומר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. מה הוא ענה לקדוש ברוך הוא? מי בראש. אמר לו בן ישי בראש, אמר, לא מסכים. נו, אז מה? אז זה בסוף יוצא, שזה הבן אדם, זה לא, זה בשמיים, אף פעם לא נועלים דלת. נותן לו הקדוש ברוך הוא, אפילו יוצא לנישה אחר. לא, הוא לא רצה. שמע בת קול אומרת שוב בנים שאוהבים חוץ מאחר, אבל רבי מאיר אמר לו, חזור בך. הוא לא רצה. אחר כך תיקן אותו. בשמואל דאוזידה, הוא בעל מדרש שמואל. הוא גם היה באותו דור בצפת, רק היה יותר צעיר. הוא כותב במדרש שמואל הנזה, ומשפטם עם ישראל, אומר פירושו שישראל כעת עושים איזה מצווה שלא תהיה, נזקף לזכותו של משה רבנו. נמצא כל יום משה רבנו עולה במעלה יותר גבוהה. תהיה לך כמה מיליון אנשים היום התפללו שחרית, מוסף, מנחה, עשו מצוות, עשו צדקות, פעלו ערבית, למדו תורה, הניחו תפילין. כל זה נזקף לזכותו של משה. כמי לימד אותנו? משה. עכשיו תפילין, שחורות. מי אמר שחורות? הלכה משה מסיני. מי אמר אלה ארבע פרשיות בתוך התפילין? משה רבנו. ורצועות שחורות? הלכה למשה מסיני. וכן זה הדרך. כל ההלכות שאתה רואה, הכל משה רבנו לימד. אז הכל נזקף לזכותו. לכן אמר במשפטם, עם ישראל. הוא שותף איתנו בכל המצוות שאנחנו עושים. מה בא ללמד אותך? שגם אתה תהיה כמוהו. אתה תשתדל ללמד אחרים, תשתדל לתת לאחרים לעשות עוד, תשתדל לעזור לאחרים ללמוד, תשתדל שיפתח עוד שיעור תורה, יהיה עוד איזה מצווה, עוד איזה קיום של איזה דבר. אז זה אדם זוכה, זה תשובת המשקל, וזה הכל זוכה. לכן אמר, כל המזכה את הרבים, אין חטא מעל ידו, למה הזכות הרבים עומדת לו? זה היה משה רבנו שהיה מיוחד, שגם לימד, וגם נתן תורה. וזה המעלה שלו. מכאן אמר אין חטא בעל ידו. מה פירוש אין חטא? הוא אומר לפעמים בן אדם בא לו איזה מכשול. אז כאילו חס ושלום התיר את האסור. כמו חכם. לפעמים קורה שחכם טועה. אפילו בגמרא ראינו. שפעמים חכם אמר איזה הלכה. ואחר כך ראה שהוא לא זה. ובא אל בית המדרש ואמר לו אני טעיתי. תברתי. זה לא מה שאמרתי, זה תשברו את הדברים שלי. הם לא נכונים. ועד רבה, חכמים כותבים, תמיד מודים דרבנן, היינו שבחיו. כלומר שחכם מודה על האמת ואומר, סליחה, אני טעיתי, זה השבח שלו. אבל מי שמתעקש ועומד על דבריו ואומר, אני צודק ואני צודק ואני צודק, זה לא. אם מביאים לו ראיות נגד הדברים שלו, צריך לקבל אותם. אז שמת אומר חס ושלום, יבוא לו לידי איזה תקלה, או חס ושלום יבוא לו איזה פסול. תראה, הרדבז עליו השלום, פעם אחת, ככה הוא כותב, היה לו מעניין, רדב"ז, זה רבי דוד בן זמרה. הוא היה לפני מרן, הרבה זקן ממרן רבי יוסף קארו. חי 110 שנים, גם הוא היה במצרים. היה ראש העדה היהודית וראש הרבנים במצרים. סוף ימיו זכה ועלה לצפת. הוא, תראה כמה צדיק היה, היה מתפרנס מיגיע כפה במסע הזה. מסתחר באיזה, היה לו איזה פועלים שעושים לו את המסחר שלו, וזה היה מתפרנס. פעם אחת המטבח שלו, איפה שהוא יושב בבית, נפל הרצפה, נפלה. נתגלתה שם מערה. מצא שם כמה תיבות של מטבעות זהב. מטמון. גילה מתחת הבית שלו. אסף את הכל, ואמר, הכל קודש, אני לא אהנה אפילו במטבע אחד. הכל לארץ ישראל. שלח אותם לארץ ישראל, לירושלים, לחברון, חילק את זה בין הזה. וצפת וטבריה. חילק את זה בין כל הערים. יש כל עיר, היה להם שם איזה כוללות, זאת אומרת, הוועד של העיר, הם מינה אותם, נתן להם את הכסף, חילקו את זה. אחר כך הוא בעצמו עלה לצפת. כי לא היה יישוב פה. פה בירושלים היה קשה לשבת. הגויים שהיו פה רשעים, היו שונאי ישראל עד הסוף. סתנו אותו וסתמו אותו, אז הוא ברח והלך לגור בצפת. ונקבר שם, היום במערה שם של יד הלשך שם הוא תמון, הרדב"ז עליו השלום. אז הוא הרדב"ז עליו השלום, היה שם במצרים, אז הוא בעצמו, יש כמה מקומות, כותב שככה היו אומרים לו בחלום, תקום, אתה לא תחלום עכשיו. אז הוא, פעם אחת שאלו אותו, שם במצרים, אוהבים לשבת, שמוע מהוולת וזמרים ושותים כל מיני תה עיקר קוראים לזה, יענו שיבס וכל מיני ברנדי למיניהם, היו שותים ורוצים לעשן, אז מעשנים נרגילה. היום מעשנים נרגילה, שמים שם כל מיני עשבים עם וירג'יניה, זה מסתה להם את המוח לגמרי. עולים לרקיע התשעי. עכשיו הוא צריך להדליק אש, אז לא היה מצו אש, בדוי וולע. וולע זה להעביר אש מאש. שאלו אותו מה הדין בנר חלב. הרי כל הנרות שלהם אז היו עשויים חלב. מה זה חלב? שחם. עכשיו בהמה ששוחטים אותה, החלק האחורי שלה בעיקר מלא חלב. בעיקר איפה שהזנב, איפה שהבשר הכי טעים שם. יש שומן ויש חלב. השומן הוא יותר צהבהב, החלב הוא לבן. וההבדל שהחלב נקלף, השומן הוא נדבק יותר בבשר. עכשיו יש מנקרים, הם אומנים גדולים, ויודעים איפה זה חלב, איפה זה לא חלב. אפילו בצלעות יש עד איזה מספר צלע ששם הם צריכים להוריד, זה נקרא חלב, ויש מורידים עוד. שיש תוספת על צד שאולי יש חלב. וכן יש התחול. לוקח את התחול, יש הרבה אוהבים, לוקחים תחול, מרתחים אותו, מנקים אותו, מכשירים אותו, שומע מוישה, ממלאים שם בשר טחון עם שקדים ואגוזים, כל מיני זה, מבשלים, ופורסים לפרוסות מעדן מלכים. זה התחול הזה, צריך יותר משעה לנקר אותו, למה? מלא חלב בפנים, צריך להפוך אותו, זה כמו צינור אחד ארוך, שחור. הופכים אותו ולנקר אותו, לנקות את הכל, למה חלב, מי שאוכל חלב, כזית חלב, מרמינן חייב קראת. כל חלב אדם לא תאכלו. לכן צריך מאוד להיזהר שאדם קונה בשר, מאיפה המקור, ואם הבשר הזה מנוכר. אם לא מנוכר, הוא יכול בטעות, לא יכול אותו. יש כאלה טיפשים, מחילה שאני אומר טיפשים, שוחטים כבשים בבית, אומר כבש. שלי כפרה, אלו קורבן, לוקח כבש. מי זה השוחט, איך היה הסכין, איך שחט את זה, אחת מה יוצא עם הריאות בפנים, מה אתה? מה אתה, אתה חושב זה סתם? אני היום, אני אספר לכם מהיום, הייתי בחיפה בבית מטבחיים, שחטנו 50 עגלים. כמה יצא חלק? 4. 4 בלבד יצא חלק, תוך 50. אני לא יודע, אני אומר לך, מרן בית יוסף, תבוא תראה. אני אקח אותך איתי, תראה. רק 4 מתוך 50. השאר לקחו אותם, ערבים, לקחו אותם, ערבים בטוחה, הוא הגיע לעזה, לרמלה, שלא בדלת המסתובבת, אני מקווה. וככה. אז זה לא פשוט, אדם שוחט כבש, הוא אומר, זה יצא חלק. אחר כך, מה עם החלק האחורי? מלא, מלא זה, זה צריך יום שלם לעבוד, לנקר אותו. פעם, מה זה פעם? לפני 60 שנה, 50 שנה, הנשים היו בקיאות בניקור. והיו שבועות, יש להם סבלנות של ברזל. נשים זה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, בריאה מיוחדת. יושבות ומנקרות. הנה, אמו עליה שלום, הייתה מנקרת. אז הן מנקרות, יודעות להוציא חתיכה, חתיכה, ובסבלנות אין קץ. ועוד פעם בודקים, והשנייה בודקת אותה אם זה היה בסדר. זה מנוקר, והם היו בקיאים. בכל. מה יודעים לנקר הכל, מוצאים את כל החלב, מה עושים בחלב? לא חבל עליו, כל דבר ממחזרים. עושים ממנו נרות. אתה לא רואה בהלכה נרות של חלב? בדיני בדיקת חמץ, אסור לבדוק בנר של חלב. למה? תפטף החלב על הכלים, יאסור אותם. תפטף על הכוס, תפטף על הצלחת, יאסור אותו, כי זה איסור דאורייתא. אז הוא לא יבדוק טוב, לכן זה אסור לבדיקת חמץ. אבל תאורה היו משתמשים בו, חלב מצוין, דולק יופי. אז שאלו את הרדבז, מה הוא להדליק, להעביר אש מנר של חלב לנרגילה. הוא התיר. התיר, בלילה הקריאו לו פסוק בנביא, שהתרת את החלב הזה, קם בבוקר, הלך בית המדרש, אמרתי, דו, אני טעיתי בהלכה, וזה אסור, אני אנמק לכם למה. בחלום לא היה נימוק, אבל הוא מצא נימוק לחלום. אומר, למה? בשעה שאתה נושף בסחוב את האש, אתה טועם את הטעם של החלב באש. גפרור ידוע אלה שהיום כבר משתמשים במציטים. היו מתקדמים. היה, הגפרור היה מדליק אותו עם הקבריטה שלו, הגפרית, אתה מדליק, הטעם של הגפרית נכנס בסיגריה. מקלקל את הטעם. אז יש לו הטעם הזה, הטעם הזה עצמו, יש בו משהו, נזהר. אחרי זה פעם אחת, התיר להם להשתמש בקדים של יין, שהשתמשו בהם בתחילה יין נסך, אז שצפו אותם, ורוצים להשתמש בהם לקנקנים, ליין שלנו. הוא התיר להם. באו לו בלילה, אמרו לו השוטים במזרק החרש, לכן יגלו עמי, אמר להם זה אסור. וכן אז הדר, הרדבז עליו השלום היה משהו פלא פלאים. קדוש שבקדושים. אז זה אומר שמת תאמר חס ושלום, יבוא טעות על ידו, קורא לפעמים בן אדם, כתב חכם, הורה איזה הוראה, אך חוזר בו. אומר אצל משה רבנו לא היה טעויות, אבל אין חטא בעל ידו. זאת אומרת, גם אם יטעה, בשמיים יזהירו אותו, ואף אחד לא ייקשר, ואף אחד לא יעשה עבון. חכם לציון פעם סיפר, פה בשכונת בית ישראל, הם היו גרים פה, והיה איזה תביד חכם אחד גדול, הוא היה נקרא רב של השכונה, בלי תוארים, בלי שמינו אותו, לא מועצה דתית ולא אף אחד. זה לפני 80 שנה. היה פעם סיפור עם החמין של שבת, שהתערב בו איזה דבר, אם היה מותר או אסור, הלכו לשאול אותו. והוא, הרב פסק להם, הוא פסק להם שזה נראה לו שזה אסור. אבל בינתיים האישה שאלה חכם אחר שהיה גר באותו רחוב, וגם הוא היה גאון גדול בתורה. הוא אמר שזה מותר. עכשיו חזר הבעל, אמר, נשאלתי היום את הגאון אחרי התפילה בערבית, אמר לי אסור. טוב, היא אמרה, אבל אני שאלתי קודם, הרב אמר מותר. מה עושים? בבוקר נשרף החמין. אז בשמיים פתרו את העניין. זאת אומרת, לפעמים אין מה לעשות. אתה רואה, זה אמר כך, וזה אמר כך, אחר כך, יהיה, הכל יהיה כמו שזהו. אז זה אומר לכן, זה כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. זה ככה המעלה שלו. עכשיו הרב חידה בספרו מראית העין, תשמע מוישה מה הוא אומר. אומר הרב חידה, תדע שמחס ושלום, יבוא אדם לידי איזה חדילה וחס, יבוא לי איזה כישלון, תדע שהמזכה את הרבים, הקדוש ברוך הוא שומרו, שלא ייקשלו אחרים על ידו. אבל בשמיים שומרים אותו. והמאירי כך כותב, הוא מביא פסוק, כי לא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו. מה כי לא יעזוב את חסידיו? אומר, לא יעזוב את חסידיו, וכתוב שם, כי לא תעזור חסידך לראות שחת. הפסוק השני אומר, מה זה שחת? שבע שמות יש לו לגיהנם. שאול, אבדון, אחד מהם, שחת. לא יראה השחת, כי ריח הקמים ממותו. אז אומר, שחת. אומר, איך יהיה חסיד וגיהנם? אומר, זה הכוונה. שפעמים אדם, מרוב החסידות שלו, מרוב החריפות שלו, לומד תורה, פירש, או שטעה בלצונו, או שטעה בשיקול דעת, ואמר, זה הלכה לא נכונה. לא שמחוש, אומר אותו, שלא ייקשתו על ידיו. או שלא ישמעו בקולו, או שכמו שאמרנו, נשרף החמין, או שבאיזו צורה שהיא, הדבר לא יצא לפועל. למה? חס ושלום ייקשלו בו על ידי עבירה, חס ושלום הוא ילך לגיהנם? לא. זה זכות הרבים. תראה כמה זכות הרבים שומרת. אמרתי לכם פעם מה כותב הרב חידה? כותב, תראה, שמי שלמשל הוא גבאי בית כנסת, דבר אלה הגבאים שלא לוקחים כסף, או אדם שמשרת בקודש, נגיד, פותח בית הכנסת וסוגר אותו, מדליק את התאורה, דואג לחימום, דואג לספסלים, דואג לספרים, וכן כל שירות ציבורי שהוא עושה בשביל תפילה או לימוד תורה. אומר אותו, תראה, 40 שנה, 50 שנה, האיש הזה יום יום מגיע לבית הכנסת, בבוקר ואותה שעה, קם כל יום כמו שעון, אפשר לכוון את השעון לפי השלוש לפנות בוקר, שלוש לפנות בוקר, בדיוק. ואיך זה האיש הזה אף פעם לא חולה, לא כאב ראש, לא נזלת, לא איזה חולי, לא איזה דבר, מה זה? מה הוא לא זה? יש הרבה מהציבור חוץ מכם, שהרבה פעמים חולים, מתחלפים, או אני יודע, קורה להם משהו. אומר, זה כיוון שהוא רגיל באיזה מצווה שהרבים תלויים בה, בשמיים שומרים אותו, הוא צריך לקבל שפעת, הוא צריך לקבל איזה נזלת, הוא צריך לחס ושלום אשתו להיות חולה, אז אם אשתו תהיה חולה, לא יכול לבוא בית הכנסת. אומר הקדוש ברוך הוא, אז מי ידאג לבנים שלי? יש אחרים, אבל לא, הוא החזיק במצווה הזאת, הוא עושה אותה באופן קבוע, באופן תמידי. שומר אותו הקדוש ברוך הוא. זה בעולם הזה, על עד כמה וכמה בעולם הבא. זה דבר דומה לזה, חתם סופר כותב. חתם סופר כותב שהקדוש ברוך הוא עם חסידיו ועם רבניו, לכן עם רב אמר איזה הלכה, והוא אחרי שעיין בה ודקדק בה ופסק אותה, ואומר, קרן שהוא ירא שמיים והרבים תלויים בידו, אפילו שהוא לא, הוא טעה אולי בשיקול דעת, ומה הקדוש ברוך הוא עושה שהוא לא יטעה. שמחו מכוון לו, ממציא לו איזה ספר או איזה הוראה כדי שידע לכוון אל האמת. למה? מזכה את הרבים. כל מי שמזכה את הרבים זה זרוע של הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, שום מכשול וצער, לא חולי, לא גזירה רעה, לא יבוא לידו, חס ושלום, שום דבר כזה. אין חטא. להעיר, אתה מתכוון בשאלות? במה? סוכריות. אבל אומרים שסוכר לא כל כך בריא. צבע מאכל, ועוד כל מיני דברים. אז זה אומר, מידה כנגד מידה, הוא חטא, יזכה את הרבים. תראה מה כותב הרב, רבי אברהם אזולאי, נקרא לך את דבריו. אומר, דע, שהמזכה את הרבים, זה מראה שהוא שלם בטוב. וכשהוא מזכה את הרבים, גם אם הוא לא היה שלם 100%, נהיה שלם ב-100%. ואילו המחתי, חס ושלום, זה עשה עוונות, ולא עשה עוונות מספיק, עכשיו עושה עוד עוונות שאחרים לומדים ממנו, ונהיה שלם ברע. אז זה נהיה שלם בטוב, זה נהיה שלם ברע. הוא אומר, ולכן המקור זה העיקר. ירובעם, תראה מה הוא אומר, מחטאת אשר חטא והחטית ישראל. חטא לא הספיק לו שחטא, אלא גם שהחטי אחרים חס ושלום. אז זה אומר, לכן אני אקרא לכם את הסדר היום, הנה פה מעותק לשונו, שתי שורות ממנו. אומר הרב סדר היום, אבי משה בן מקיר, ואם תאמר על מה כל הצרה הזאת, כי עזבנו את תורתו, וראוי לכל ירא וחרה דבר השם, לאסוף אנשים ריקים ופוחזים אשר לא ידעו את השם ואת תורתו. ולאסוף אותם ולמדם תורה. ואנשים אלה האוספים אותם נקראים עמודי שמיים ומצוקי ארץ. זאת אומרת, העולם עומד עליהם, השמיים והארץ. והם מעמידי העולם, וזכותם כמשה רבנו עליו השלום. ועל ידם יבוא תעלה וארוכה ומרפא למכותיו. ואותו, והוא דומה המוכיח נפשות והמקרב אותם לקדוש ברוך הוא, כמזכה נפשו, ואין עוד דומה המוכיח אחרים, כמזכה נפשו יחידה. זאת אומרת, יבוא אדם ילמד תורה לעצמו, וכל היום וכל הלילה יש אבן תענית דיבור, אומר, זה לא מגיע לאחד מאלף מההוא שלומד ומלמד אחרים. לכן תראה, רבי אליעזר פאפו, בספרו חסד האלפים, הוא כותב שללמד לאחרים א' ב' שווה יותר אם הוא ילמד הרמב״ם ונושאי כלה וכל הפלפולים שבעולם. תראה מה זה. מה המעלה שמזכה אחרים. למה כאן הוא זיכה אחרים? אז זה החשוב. הוא אומר, ומי יודע אם עתיד אדם ליתן דין בחשבון שהיה בידו להשיב רבים מעוון. וזה היה דרך כל החסידים הראשונים אשר היו מקהילים קהילות ברבים. ושם הביא את הזוהר הקדוש, כמה מדרגה חשובה של מי שהוא מזכה את הרבים. אנחנו נגיד תפילה של הגשם, עצירת גשמים, אולי הקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו. זה בסידורים. אל חייף תח עוצרות שמיים, ישב רוחו. בגשמי רצון תברך עדה בפחי אגון כציפור לחודה בצדקת אב המון הכין סעודה ואמר יוקח נע מעט מים גשם נדבות משמי עלייה תוריד בציעה רב עליליה בצדקת נעקד בהר המוריה ושב וחפר בירות המים דלה עמך ממהומה והצל ורוח קודשך עליו הצל בצדקת אשתם מקלות פיצל ברהתים בשקטות המים האר פנים על עמדל בשבאו נלכד בפישו ועל כן החרישו בצדקת ענב נס מפרו וישב על בר המים ותזין מטרות עוז ממעונים ותבועות שנה יהיו דשנים בצדקת נכנס לפני ולפנים אשר צובה על ניסוך המים ישר זכור רחמך יוצר מאורות וצווה עבך יריקון אורות בצדקת מלך נעים זמירות ישב רוחו חשרת מים על יבשה יושב רוחו. תרפץ צמח אדמה המציא. אלוהינו ואלוהי אבות אל מגשמי אורה תאיר אדמה, בגשמי ברכה תברך אדמה, בגשמי גילה תגיל אדמה, בגשמי דיצה תדשן אדמה, בגשמי הוד תהדר אדמה, בגשמי בעטוב תבעד אדמה, בגשמי זמרה תזמר אדמה, בגשמי חיים טובים תחיה אדמה, בגשמי טובה תטיב אדמה, בגשמי ישועה תושיע אדמה, בגשמי חלקלה תחלקל אדמה, כמו שאתה הוא אדוני אלוהינו רב להושיע משיב הרוח מוריד הגשם מברכה, נא הורידם לאורה, לברכה, לגילה, לדיצה, להוד, לבעת טוב, לזמרה, לחיים טובים, לטובה, לשועה, לכלכלה, כמו שאתה הוא אדוני אלוהינו רב להושיע משיב הרוח מוריד הגשם מברכה, חודש טוב מבורך, והשם יקבל תפילותיהם ברחמים וברצון. ברוך הבא כבוד הרב, חודש טוב.